ערב טוב, הפרשה כולה נקראת על שם הפגישה של יהודה עם יוסף, הפגישה של יהודה אל יוסף בתוך הנאום שעוד התחיל יוסף בסוף הפרשה הקודמת, לאחר שמתבררת פרשת הגביע והמתחת בנימין, ולאחר ההצעה של יהודה בסוף הפרשה הקודמת, שמבקשת לשחרר את בנימין ולשבת תחתו, תחתיו, הוא או כל האחים, פותחת כל הפרשה בנאום הארוך של יהודה, שבסופו לא יכול יוסף להתאפק, ואז הוא מתוודע אל האחים: אני יוסף. וכשמעמיקים מעט זה שיהודה הוא זה שניגש אל יוסף והוא זה שמדבר איתו את כל הדברים הארוכים, מבטא כמובן את המעמד המיוחד שיש ליהודה בקרב האחים. הפעם הקודמת שראינו את מעמדו המיוחד של יהודה בקרב כל האחים הייתה כאשר יהודה היה זה שבגינו קיבלו את ההצעה שלו ומכרו את יוסף למצרים. המכירה את יוסף למצרים לא הייתה רק פשרה שיהודה הציע. בפרק ל"ז בפסוק כ"ו במקור 6 לפנינו נמצאים הדברים שאותם אמר יהודה על שפת אותו הבור שבו יוסף נמצא בשכם, בדותן, הבור שממנו לוקחת אותו אותה אורחת ישמעאלים למצרים. ושם, אחרי שראובן מנסה לעשות את הכל למען הציל אותו מידם, לא מצליח, הוא חוזר אל הבור והילד איננו ואני אנה אני בא. יהודה פועל אחרת. מעמדו של ראובן מסתבר מעורער לחלוטין, לא מקבלים את דרכיו, הוא מוכרח למצוא כל מיני שיטות כדי להשפיע או לגרום לזה שהמעשה שלו יצליח. ניסיון של השפעה על האחים לא יצליח. ואז פונה יהודה ואומר כך: ויאמר יהודה אל אחיו, מה בצע כי נהרוג את אחינו וכיסינו את דמו? לכו ונמכרנו לישמעאלים וידינו אל תהיבו כי אחינו בשרנו הוא. וישמעו אחיו. חז"ל תובעים פה תביעות קשות מאוד מיהודה. הם תובעים אותם גם בשם האחים בהמשך. אם השפעתך על האחים כל כך חזקה, מדוע אינך דורש את הדרישה הברורה לחלוטין? לא מוכרים אותו, מחזירים אותו לאבא. אבל אם נעיין בפשוטו של מקרא, הקושיה על יהודה הרבה יותר חזקה. יהודה בכלל לא ברור שמציע את זה כהצעה של פשרה. כשההצעה היא הצעה של פשרה, אז התורה מעידה בעצמה אצל ראובן שכל מה שעשה ראובן היה וישמע ראובן ועשה את כל מה שעשה למען הציל אותו מידם, את יוסף. אצל יהודה הביטוי הזה לא מופיע. ולא די בכך, אלא שבוא נראה את הסגנון שלו. ויאמר יהודה אל אחיו, מה בצע כי נהרוג את אחינו? מה בצע פירושו, מה נרוויח מזה? אין כאן שום טענה מוסרית. כשיהודה רוצה לטעון טענות מוסריות כלפי מעשה, אז אנחנו פוגשים אותו בפרשה הקודמת כשהוא מדבר עם יעקב, בפרשה הזאת כשהוא מדבר עם יוסף, וחטאתי לאבי כל הימים, כי עבדך ערב את הנער, ישב נא עבדך תחת הנער. כאן זה שיקול מאוד כדאי, מאוד טכני. מה בצע? כי נהרוג את אחינו, וכיסינו את דמו. ובהמשך עוד הרבה יותר נורא, לכו ונמכרנו לישמעאלים, ומה נרוויח מזה סך הכל? שידינו אל תאיבו. כלומר, הוא ימות, רק לא אנחנו הרגנו אותו. פשוטו של מקרא מראה כאן עבר מאוד מאוד קשה. מה יהודה סבור? נכון, כי אחינו בשרנו הוא. אז למה המשפט הזה של כי אחינו בשרנו הוא לא מוביל אותך למסקנה מוסרית בסיסית, ולכן חייבים להחזיר אותו לאבא? הרי הסיפה של המשפט מחייבת את המסקנה ההפוכה בדיוק ממה שיהודה עשה. לכו ונמכרנו לישמעאלים כי אחינו בשרנו הוא. ומילא היה כתוב פה, לא נהרוג את אחינו, אסור להרוג את אחינו, זה לא נכון, וחטאנו לאבינו כל הימים. משהו מהסגנון שאנחנו מכירים אצל יהודה. כשיהודה ניגש ליוסף, שהוא עדיין איננו יודע שהוא יוסף, הרי קורא הדורות מראש מפגיש את מי ששלח את יוסף למצרים עם יוסף במצרים עכשיו. אבל השיא של זה יהיה כאשר כבר יחזרו הביתה, יגידו ליעקב את הכל, יאמרו לו עוד יוסף חי, יעקב יגיע לבאר שבע, יראה את אותו החלום, ויאמר אלוהים לישראל בחלום הלילה, ויאמר יעקב, יעקב, ויאמר הנני, במראות הלילה, שם באותו חלום, כאשר הוא יודע שהוא יורד למצרים, ויוסף ישית ידו עליך, שם הוא נותן בפעם הראשונה ליהודה את התפקיד הרשמי. ואת יהודה במקור אחד בפרק מ"ו פסוק כ"ח, ואת יהודה שלח לפניו אל יוסף. אני לא יודע אם שמים מספיק לב, זאת השליחה השנייה של יעקב. בפעם הראשונה הוא שלח את יוסף מעמק חברון אל יהודה, אל האחים. מסתבר שאל יהודה. הפעם הוא שולח את יהודה אל יוסף. שניהם בעצם מבטאים שליחות. מי שמעיין בסיפור ההתוודאות של יוסף אל האחים, הציר המרכזי של כל הסיפור הוא המודעות להיותי שליח. איך אמר יהודה, לכו ונמכרנו לישמעאלים. ומהו המשפט הראשון שיוסף אומר לאחים? לא אתם מחרתם אותי הנה, כי למחיה שלחני אלוהים לפניכם. אני שליח ואתה שליח, והאבא ששלח שליח. ואנחנו בכלל לא מבינים שאנחנו מבצעים פה מסכת של שליחויות בדרך לאיזושהי גאולה ארוכה ארוכה בעולם. ובדרך הזאת לא אתם מחרתם, וממשיך, ואתה אל תעצבו כי מחרתם אותי הנה. אל תעצבו ואל ייחר בעיניכם. למה אל תעצבו? חמור מאוד שמחרנו. עם ישראל עוד ישלם על זה מחירים כבדים מאוד. כל ההיסטוריה נשלם על מחירת אח, על שנאת האחים הזאת. אבל מי שמעיין בפסוק של יוסף שומע מה הוא אומר. ואתה אל תעצבו ואל ייחר בעיניכם כי מחרתם אותי הנה, שוב כי למחיה שלחני אלוהים לפניכם. ודאי שצריך לעשות על זה הרבה בדק בית. היסטוריה שלמה אנחנו נעשה את החשבון של מה שקרה. אבל צריך לראות את הדברים במכלול שלהם, ואז נוכל באמת להמשיך להסתכל קדימה. אחרת פשוט נעצב ונעצור במקום. כשתבינו שלא הייתה פה מחירה וקנייה סתם, כשתבינו שמה שאנחנו פועלים בעולם ונדמה לנו שאנחנו פועלים במקח וממכר, איננו מקח וממכר, אלא איזושהי שליחות עם מכלול אדיר, שהרבה מאוד פעמים אנחנו רואים בו רק קטע אחד קטנטן מתוך סרט ארוך מאוד. כשנראה את כל המכלול הזה, אז אל ייחר בעינינו. אז נוכל להתחיל לראות את הכל. הזכרנו פעם את פירושו של הרב הירש, הוא מפנה שם את תשומת ליבנו להערה עברית נפלאה. אל תעצבו ואל ייחר בעיניכם. ממתי יש דבר כזה שנקרא חרון עיניים? אנחנו מכירים חרון אף. אבל מה זה אל ייחר בעיניכם? ומאיר הרב הירש, שהפעם היחידה הנוספת שיש חרון עיניים, זה גם כן אצל המשפחה של יוסף. אצל רחל שיושבת על הגמל ומחביאה את הטרפים מאבי הלבן, היא לא יכולה לקום כביכול, והיא מתנצלת שהיא לא יכולה לקום כי דרך נשים לה. והיא אומרת, אל ייחר בעיני אדוני. הרב הירש מגיע שם למסקנה נהדרת, חרון אף הוא ביטוי של כעס. ככה מסבירים הראשונים, כאשן היוצא מהאף. העיניים מבטאים תמיד את הראייה, את השכל, את החשיבה. אני לא אומר לכם, אומר יוסף לאחים, שלא יהיה לכם חרון אף על זה שמחרתם אותי. הרבה חרון אף שיהיה לכם על זה. אבל שלא יהיה לכם חרון עיניים על זה. את החשיבה העמוקה, את הדרך העמוקה לנתח מה עושים עכשיו כדי לתקן. איך זה ממשיך? מה בא האלוקים ללמדנו גם בסוף הסיפור הזה, וגם הסוף של הסיפור הזה הוא רק תחילתו של הסיפור הבא. את המחשבה העמוקה הזאת נקבל, אומר יוסף לאחים, כשנצא מהטרמינולוגיות של מחירות ונעבור לטרמינולוגיה של שליחות. כשנתחיל להבין שלא אתם מחרתם אלא האלוקים. למען עסוק היום הזה, כך הוא יחזור בסוף פרשת ויחי להחיות עם רב. וכך כאן, בלי שאנחנו יודעים אגב בכל הספר כולו, והחידה נשארת תמיד חידה אלומה, האם יעקב יודע בכלל בפירוש מהסיפור כולו או לא? שום תשובה ברורה אין על זה בספר. אחרי ששלח את יוסף אל יהודה, ויהודה שלח את יוסף למצרים, שולח יעקב את יהודה אל יוסף. אבל לא סתם הוא שולח אותו אל יוסף, אלא לתפקיד מסוים מיועד מאוד. וזהו עיקר עיוננו היום. ואת יהודה שלח לפניו אל יוסף, אני באותו פסוק במקור הראשון, להורות לפניו גושנה. ויבואו ארצה גושן. לא נצליח לענות, רק נזכיר, הפסוק הראשון מסורבל מאוד לשונית. את יהודה שלח לפניו, לפניו הכוונה היא לפני מי? לפני יעקב, זה ברור. את יהודה שלח יעקב לפניו. לאן? אל יוסף. עכשיו הלאה. להורות לפניו, לפני מי? חזרה אליו, כלומר לפני יעקב, או להורות לפניו, כלומר להראות ליוסף את גושן, זה מסתדר בעברית, אבל זה קשה מאוד הגיונית. יוסף נדמה שמכיר את מפת מצרים קצת יותר טוב מיהודה. או שיוסף יראה ליהודה את גושן, להורות לפניו גושנה. מי זה לפניו? לפני יעקב? או יוסף לפני יהודה ויהודה לפני יוסף? מה לפני מה פה? ויבואו ארצה גושן. אגב, גם פה לא ברור מי, כל בני ישראל, או שאת יהודה שלח אל יוסף לפניו, אל יוסף, להורות לפניו גושנה, ויבואו יוסף ויהודה ארצה גושן. פסוק הוא קשה מאוד. אולי תוך כדי דברים נוכל לברר בו קצת. ויאסור יוסף מרכבתו, ויעל לקראת ישראל אביו גושנה. לפי הפסוק השני בפשטות משמע שיהודה מגיע לגושן לפני יוסף, כי לא כתוב שהם באים יחד. ויעל לקראת ישראל אביו גושנה, ויירא אליו, כנראה יוסף לאביו, ויפול על צוואריו, ויבק על צוואריו עוד. על הפסוק השני, רש"י המפורסם שואל את השאלה הידועה, איך כאן שלא כמו אצל בנימין בפגישה המרגשת של יוסף ובנימין, לא שניהם בוכים, הכל בלשון יחיד. רש"י עונה תשובה מוזרה, בסוף מקור שלוש, אבל יעקב לא נפל על צווארי יוסף. הרי כל הפסוק מדבר על יוסף, ויירא אליו יוסף, ויעל יוסף. ולכן גם ההמשך, ויפול על צוואריו, ויבק על צוואריו, זה יוסף על צווארי אביו. אבל יעקב לא נפל על צווארי יוסף ולא נשקו. ואז נופיע אותו מדרש ידוע, אבל קשה מאוד להבנה כאן, ואמרו רבותינו שהיה קורא את שמה. עכשיו הוא קורא קריאת שמה. השאלה הבסיסית היא, בכל מיני צורות, כולם שאלו את השאלה הזאת, כל הפרשנים, אבל טוב ביותר מנסח אותה המהר"ל, הוא אומר, אם הוא היה קורא את שמה, משמע שזו הייתה שעת קריאת שמה. אז למה יוסף לא קורא את שמה? כלומר, אם הוא קורא את שמה, צריך לקרוא שמה. זה לא איזשהו סיפור הרואי שקוראים את שמה. פעם כשעסקנו ברבי עקיבא ואמרנו שהוא קרא את שמה ויצאה נשמתו באחד, אז דייקנו בגמרא, זה לא שהוא קרא את שמה מפני שבאו להרוג אותו, אלא אותה שעה שעת קריאת שמה הייתה, זו הייתה גבורתו, והוא קרא את שמה. יוסף לא קורא. מה בכלל רוצה כל המדרש הזה? נגיע אליו עוד מאה. רש"י על הפסוק הקודם אומר בתחילת מקור שלוש, להורות לפניו, קודם כל הוא אומר כתרגומו. התרגום הוא קדמוי, לפני יעקב. לפנות לו מקום ולהורות איך יתיישב בה. לפניו, קודם שיגיע לשם. אבל גם בלי להיכנס לקושי הלשוני, יוסף מזמין את יעקב ואת כל האחים למצרים, אז צריך לשלוח את יהודה לארגן את המקום? מה ההיגיון בכלל? המשנה למלך מזמין לגושן את יעקב ואת אחיו, אז צריך לשלוח חיל חלוץ כדי לסדר את המלון לפני כן? ולכן נאלץ רש"י להביא גם את הפירוש השני. הרבה פעמים ראינו שגם כשרש"י מביא מדרש אגדה, אז המדרש אגדה הוא ודאי לא פשוטו של מקרא, אבל הצורך במדרש נובע מבעיה בפשט. ומדרש אגדה, להורות לפניו הוראה, לתקן לו בית תלמוד, שמשם תצא הוראה. אני רוצה לראות שבהמשך הדברים, המדרש הזה על ההוראה, על בית התלמוד, מנסה בעצם לחדור לעומק הגדול ביותר של הפגישה הזאת שמסתרעת על פני כל 22 השנים בין יוסף ליהודה. את יוסף שולחים אל יהודה כדי שיארגן משהו מסוים, ואת יהודה אל יוסף כדי שזה יעשה משהו מסוים. ואת כל השליחויות האלה מבצע יעקב, ואת זה נתחיל לראות מיד עכשיו. חז"ל אגב רומזים לזה במקור שלוש, מדרש תנחום הנפלא, יהודה ויוסף זה ארי וזה שור. ככה קוראים להם בברכות, גור אריה, או משה רבינו ליוסף, בכור שורו, הדר לו. אתמול מתנגחים זה עם זה, ועכשיו הוא משלחו אצלו, שנאמר ואת יהודה שלח לפניו, הווי עושה שלום במרומיו. את החיבור בין יהודה ליוסף רואה המדרש כאיזשהו שלום מרומים שצריך להבין אותו. ויעקב יודע שזה תפקידו. יעקב שלח את יוסף, גם כשאולי הוא לא היה מודע כביכול, לפחות על פניו, אל יהודה, בשביל אותה מגמה. הלא אחיך רואים בשכם לך ואשלחך עליהם, ויומר הנני, ויומר אז לאותו האיש, את אחי אנוכי מבקש. ועכשיו הוא שולח שוב את יהודה אל יוסף, כדי שיהיה שלום במרומיו. התנחומה, שהוא מקורו של רש"י במקור 4, אומר שלא סתם שיהודה נשלח להתקין בית תלמוד, אלא יהודה היה תפקיד. ואת יהודה שלח לפניו להתקין לו בית תלמוד, שיהם מורה שם הוראה, שיהם מלמד את השבטים. זה מקורו של רש"י. והמקור הוא בסיסי וחשוב מאוד. כלומר, יהודה לא הולך רק לתקן בית תלמוד, אלא יהודה יורד לגושן כדי שיהיה לו תפקיד כללי לגבי כל האחים. הרי הקדוש ברוך הוא אמר ליעקב באותו חזיון לילה שיוסף ינהל את הכל. אבל יעקב שולח את יהודה אולי כדי שהוא יהיה לפני יוסף, אולי כדי שיוסף יהיה לפניו, משהו פה לפני משהו. על מנת להבין את הדברים, אני מבקש לחזור לתחילת הכל. אנחנו ננסה בקיצור מוחלט לחזור לכל הסיפור כולו, ועסקנו במקורות הבאים בלימוד הפרשה, פרשת וישב דווקא זה היה. מתוך שאלה אחרת לגמרי, אני מבקש לחזור אל הדברים האלה, כדי לנסות להבין את אותו עושה שלום במרומה ואת אותו מפגש שמגיע לסיוע אצלנו בפרשה. השאלה שמטרידה אותי בעיון הקצר שאותו אני מבקש לעשות עכשיו באמצע, היא השאלה הידועה והקשה ביותר אולי בכל סיפור המכירה, שעוסקת דווקא ביוסף. איך מגדיר אותה הרמב"ן במקור 8, אחר שעמד יוסף במצרים ימים רבים והיה פקיד ונגיד וביצר גדול במצרים וכולי, איך לא שלח יוסף לאביו כתב אחד? איך יוסף לא שולח לאבא מילה ואומר לו, אבא אני קיים? הראשונים האחרים מגדירים את השאלה עוד יותר מצומצם, גם אם יש לך תירוץ איך לא עשית את זה כשהיית בבית פוטיפר וכשהיית בבית הסוהר, 9.5 שנים אתה משנה למלך לפני שהאחים מגיעים. 9.5 שנים אתה מנהל את המעצמה הגדולה של העולם. אין לך דרך להגיע מרחק 5 ימים לחברון להודיע לאבא אני קיים? איזה תירוצים לא נכתבו על זה? הרמב"ן עצמו מנסה לומר, אני קורא בשורות המודגשות, אבל היה רואה כי ההשתחוויות של אחיו לו וגם אבי וכל זרעו איתו, אי אפשר להיות בארצם. והיה מקווה להיותו שם במצרים, כשהוא כבר היה שם, בירותו הצלחתו הגדולה שם, וכל שכן אחרי ששמע חלום פרעו שנתברר לו כי יבואו כולם שם ויתקיימו כל חלומותיו. וככה הרמב"ן מעריך מאוד בפירושו לוישב, איך בעצם את כל המהלכים שעושה יוסף, איך את כל המהלכים שעושה יוסף הוא עושה בעצם כדי בסופו של דבר החלומות ההם על האלומים, על השמש והירח ילכו ויתממשו. לשון אחרת, יוסף רואה את החלומות האלה כנבואות, והוא רוצה לדאוג לזה שהנבואות האלו יתגשמו. דברי הרמב"ן הם גדולים מאוד, ואני ארצה לחזור אליהם ולהיות נאמן להם דווקא, אבל כדי להיות נאמן להם אני מבקש קודם שנראה את הקושיות הגדולות עליהם. אולי את הקושייה הפשוטה ביותר היטיב לבטא בעל העקדת יצחק במקור 9, הוא כותב שם: ותמהני מה שכתב הרמב"ן ז"ל שעשה כדי שיתקיימו חלומותיו. אני מקוצר הזמן מדלג על חלקו ועובר לתשואה המודגשת יותר, והחלומות, דבר גדול מאוד, הנותן חלומות יגיש פתרונם. איזה מין דבר זה, אומר רבי יצחק הרמי בעל העקדת יצחק. יוסף גם חולם חלומות, גם פותר חלומות, ויש לו גם תפקיד להגשים חלומות. הקדוש ברוך הוא כבר יארגן את העסק. חי יש שולחן ערוך, ובשולחן ערוך יש הלכות כיבודיו הם. ובהלכות כיבודיו דברים ברורים כתובים. הפירוש, אתה חולם ולכן אתה צריך לממש את החלום, איזה מין דבר זה בכלל? ומעבר לזה ממשיך העקדה גם שתראה סיכלות עצומה שישתדל אדם לקיים חלומותיו. שהרי הם דברים שיעשו, ביטוי הלכתי יפה, שלא מדעת בעלים. זה דברים שלא נעשים מדע, זה דברים שנעשים בהיסח הדעת. אז אתה עוסק במימוש חלומות, בהגשמתם. אז מה שאתה עושה עם האחים, נו, גם צריך להבין. אבל אבא, אחד מבעלי התוספות מציע פירוש מוסרי נפלא, פסיכולוגי, מוסרי, יחד. במקור 10, רבינו שמשון מבעלי התוספות שואל את אותה שאלה: תימא צדיק יוסף שהיה יודע שאביו מצטער עליו כל היום, למה לא שלח לו מיד והודיע לו שהוא שליט וחי? זה היה לו לשלוח: אל תצטער עליי, אני חי. הוא עונה תירץ רבי שמשון ועל תירוץ יפה מאוד, שאם היה שולח לאביו כל הדברים, אז היה צריך לשלוח לו: אבא, אני חי, וזה וזה מה שקרה. מה פירוש אתה חי? ואז מה היה קורה? מיד כל אחיו היו בורחים, זה מכאן וזה לכאן, מפני הבושה. אבל לקחה מעט מעט בדברים, והושיבם שלא יתביישו, ולטובה נתכוון. שיקול, את הכל הוא עושה לאט. הרש"ר הירש אגב, במקור 12, בלי לראות את רבינו שמשון, כנראה הוא לא מזכיר אותו בתוך פירושו, מפתח את זה עוד יותר. אם אין טעות בידינו, הרי שיקולים אלה הם שהניעו את יוסף מלשלוח הודעה לאביו בשנות עושרו. ומה הם? מבצע ליעקב לזכות בבן אחד, ביטוי נפלא, ולשקל תחתיו עשרה. ולראות מתיחות ואיבה שרויות בין בניו. בסדר, הוא יקבל הודעה מיוסף: אבא, אני חי. ואז יעקב יבין: יש לי בן אחד חי במצרים ועשרה ילדים רוצחים. עשרה ילדים מוכרים את אחיהם. בשביל מה? אז יהיה לו בן אחד, אבל הוא ישקל תחתיו עשרה. ביטוי נפלא. יש מקור גם כן הרבה יותר קדום לביטוי הזה. רבקה אומרת ליעקב לברוח מעשיו, והיא אומרת לו: למה אשקל גם שניכם יום אחד? הפרשנים מתקשים, איך יכול להיות שתשקלי גם שניהם? או שזה יהרוג את זה, או שזה יהרוג את זה, לא את שניהם תשקלי. וזה עונה בכו וזה עונה בכו, בין המוזג, פרשן איטלקי ידוע, עונה: למה אשקל גם שניכם יום אחד? אם אתה תהרוג אותו או הוא יהרוג אותך, אז יש לי בן אחד שמת ובן אחד שהרג. מבחינתי אין לי אף אחד עכשיו. יש לי אחד שרצח ואחד שנרצח, אין לי כלום. למה אשקל גם שניכם גם זה? אז בסדר, נו, אז אני אהיה, אבל אתה תשקול עשרה. אך למטרה גדולה זו הוא נזקק לכל התחבולות הללו, ממשיך הרב הירש, כדי שהוא יוכל להגיע אליו, אולי בלי לספר את הסיפור, אולי אם לספר אבל מעט מעט. והיו אלה לדעתנו ראויות בהחלט לחוכמתו של יוסף. אבל אם נדמה לעניות דעתי, שמתוך כל הפירושים האלה צריך להגיע למשהו שנובע מהם, והוא הרבה יותר עמוק מהכל. ואולי אליו, נראה לי שוודאי אפילו אליו מתכוון הרמב"ן. צריך לראות את המכלול. השאלה הראשונה בכל סיפור המכירה היא השאלה שעדיין גם עליה אין לנו תשובה. איך יעקב מעז לשלוח את יוסף אל 10 אחים שונאים? הלא אחיך רואים בשכם לך ואשלחך עליהם, ויאמר לו הנני. איך יוסף עושה כיבוד אב אני מבין, אבל איך יעקב שולח? הרגע היו חלומות, חלומות ברורים לחלוטין. החלומות אמרו חד משמעית, יוסף הוא המנהיג. אתה אבא שמרת את הדבר. האחים שנאו אותו, לא יכלו דברו לשלום, כל זה הרקע לשליחה לשכם. כל זה מופיע במקרא. מה אתה שולח אותו? כשעסקנו בזה בפעם הקודמת, הצענו את ההצעה הבאה שמובאת עכשיו, והפעם אני מבקש אותה כרקע לדברים שבהם פתחנו. יעקב מגיע עם האחים אחרי סיפור לבן ופדן ארם, ואחרי הפגישה עם עשיו, והוא יושב בארץ מגורי אביו. זה הפסוק שפותח את הכל. שעיניו פקוחות רואה אגב איך התורה בלשון פותחת וסוגרת את כל הפרשות. כל פרשות יוסף והאחים מתחילות בוישב יעקב בארץ מגורי אביו בארץ כנען, ואיך הן מסתיימות בפסוק החותם את פרשת ויגש, וישב ישראל בארץ מצרים בארץ גושן, ויאחזו בה ויפרו וירבו מאוד. וישב יעקב, ביקש יעקב לישב בשלווה. ואיפה הוא זכה לזה? בארץ גושן. וישב יעקב בארץ שאביו ואבותיו רק גרו בה, והוא ביקש להיות תושב בארץ שאבותיו היו גירים, בארץ מגורי אביו. מיד קפץ עליו רוגזו של יוסף. איך מביאים חז"ל? אמר הקדוש ברוך הוא ליעקב, לא דיין לצדיקים מה שמתוקן להן לעולם הבא, שמבקשים להישב בשלווה בעולם הזה? כל כך קשה, כל כך מוזר, שאחרי כל מה שיעקב עבר, יהודי אחרי גיל 100, מה חטאו? שהוא מבקש לשבת בשלווה. איך אתה מעיד? לא מספיק עולם הבא? ביקש יעקב להישב בשלווה. מה הוא מבקש סך הכל? הוא מבקש לשבת איפה? בארץ כנען. לקיים את נדרו, לעשות את הכל. כבר חזר לבית אל, כבר הקים את המטעיבה, יושב בבית אביו, קבר את אבא בסוף הישלח, יושב בארץ כנען בבית אביו בחברון ורוצה לשבת בשלווה. לא דיין לצדיקים? במדרש שמופיע בכתב יד מובא רעיון שכשמעמיקים לעניות דעתי הוא פשט פשוטו של מקרא, והוא התשובה אני חושב העמוקה ביותר גם לשאלה הראשונה שבה פתחנו את החלק הזה, למה יוסף לא ענה. עוד מעט, במקור 16, וישב יעקב, נדרש מכתב יד שמובא בתורה שלמה בוישב. אמר רבי אלעזר, מה וישב יעקב? מהו וישב יעקב? מלמד שחישב יעקב בדעתו ואמר, כבר אמר הקדוש ברוך הוא לאברהם להיות בניו גירים. אני עושה קפיצה שנייה במקור 14, ברית בין הבתרים זכורה לכולנו. פרק תתוו, פרשת לך לך, בבית הזה יודעים על אותו לילה שהייתה אימה חשיכה גדולה, לא לילה, עלתה. אז נחרטה הברית, אולי נחזור על הפסוקים, ויאמר לאברהם ידוע תדע כי גר יהיה זרעך בארץ לא להם ועבדום ועינו אותם 400 שנה. אז בין הבתרים, בין העז המבוטרת והעגלה המבוטרת, בין אלה הציפור לא בתר, ואז הוא רואה את אותה ציפור נודדת וגולה אבל לא נבטרת. את אותה ציפור נודדת וגולה אבל לא נבטרת. וגם את הגוי אשר יעבודו דן אנוכי ואחריכן ייצאו ברכוש גדול. ואתה תבוא אל אבותיך בשלום, תיקבר בשיבה טובה. ודור רביעי ישובו הנה כי לא שלם עוון האמורי עד הנה. והיא השמש באה, ועלתה היה, והנה תנור עשן ולפיד אש אשר עבר בין הגזרים האלה. ביום ההוא קראת השם את אברהם ברית לאמור. פסוק מופלא. עלתה, אימה, חשיכה, איך קוראים לה יחידת זמן הזאת? יום. ביום ההוא קראת השם את אברהם ברית לאמור. יש כאלה שיודעים לראות גם בלילה את היום. ביום ההוא קראת השם את אברהם ברית לאמור לזרעך נתתי את הארץ הזאת מנהר מצרים עד הנהר הגדול נהר פרת. לשון אחר, אותה הבטחה עתידית לארץ ישראל חייבת לעבור עבדות, עינוי, גירות בארץ לא להם. נכון, כתוב פה 400 שנה, אבל אנחנו יודעים מהפסוקים עצמם שזה לא היה 400 שנה גם במצרים. זה היה הרבה פחות, זה היה בערך חצי, 210 שנים. כדי להגיע ל-400 עושים חשבונות. כתוב כאן גם עוד דבר, שכשיחזרו לארץ בפסוק ט"ז, ודור רביעי ישובו הנה כי לא שלם עוון האמורי עד הנה. כלומר, התנאי הנוסף חוץ מזה שעם ישראל צריך לעבור גלות, הוא שיושב הארץ עכשיו, האמורי, צריך לצאת ממנה. הוא עוד לא יוצא, מדוע רש"י מסביר על פי הפשט כי לא שלם עוון האמורי במקור 11, להיות משתלח מארצו עד אותו זמן. וכשיגיע הזמן שהקדוש ברוך הוא ישלח אותו, אתם תבואו הנה. כלומר, שני תנאים יצטרכו להתקיים. נחזור למדרש במקור 16. חשב יעקב בדעתו ואמר, כבר אמר הקדוש ברוך הוא לאברהם להיות בניו גרים. הרי אני הייתי גר 20 שנה בבית לבן. גרות. משועבד בצונו. כל המילים האלה אומר יעקב תוך כדי הנאומים עם לבן ועם אנשים. עבדתיך 14 שנה את עוניי ואת יגיע כפיי ראה אלוהים ויוכח אמש וכך הלאה. וכיוון שראה שעשיו הלך לעיר אחרת לגור, הוא פוגש את עשיו בדרך, ואנחנו בדרך כלל מסיימים את הסיפור בפגישה עם עשיו, אבל עיקרו של סוף הסיפור הוא במקור 15, ויקח עשיו את נשיו, ותראו את הפסוק טוב, זה פסוק ארוך, לא כתוב ויצא עשיו לארץ העיר, איך הוא יוצא? ויקח עשיו את נשיו, את בניו, את בנותיו, את כל נפשות ביתו, את מקנהו, את כל בהמתו, את כל קניינו אשר רכש בארץ כנען. וילך אל ארץ מפני יעקב אחיו. כי היה רכושם רב, ואיך זה הסתיים? וישב עשיו בהר שעיר, פסוק מקביל לוישב יעקב בארץ מגורי אביו, וישב עשיו בהר שעיר, עשיו הוא אדום, הוא יושב שם וכבר יש לו שם ממלכתי. הוא כבר לא עשיו הפרטי, עשיו הוא אדום. יעקב, גם פה במפגש הזה עוד מעט יהיה ישראל. אבל הוא עוד יחזור להיות יעקב, למשל כאשר הוא יגלה שהוא צריך לרדת למצרים בפרשה שלנו. ויאמר אלוהים לישראל במראות הלילה, ויאמר יעקב, יעקב. עשיו כבר מסודר ויושב בהר סעיר. מה יעקב צריך להבין? אני חוזר למדרש. כיוון שהוא גמר את הגירות, גמר את העבדות ואת העינוי, ראה שעשיו הלך לארץ אחרת לגור, אמר יעקב שני התנאים התקיימו. בזה יתקיים שעיבוד 400 שנה. הרי 400 לא מחויבים כ-400. כל נבואת פורענות שכוללת זמן, הזמן יכול להצטמצם על ידי מעשינו. אז אם כן, אפשר שהכל יתקיים כבר, ונתיישבה דעתו. עכשיו צריך להבין מה פירוש וישב יעקב ביקש לישב בשלווה, לא ביקש לשבת בשקט. אמר כבר הגיעה הגאולה. אמר הגיע הזמן לשבת בשלווה באמת. אמר הקדוש ברוך הוא, ועכשיו נבין את המושג מיד קפץ עליו רוגזו של יוסף. מחשבתי עמוקה ממחשבתך, שנאמר כי לא מחשבותיי מחשבותיכם. מה עשה? מיד הביא עליו עלילה על ידי יוסף. אימתי הביא עליו עלילה? בעת שנתייאש משעבוד מצרים ונתיישבה דעתו. כלומר, הוא חשב שהוא נפטר כבר מההמשך של השעבוד. בא יוסף וחולם חלום. ומה אומר החלום של יוסף? עוד לא הגיעה הגאולה. החלום של יוסף אומר, אני חולם שאתה אבא עוד תצטרך להשתחוות לי. והנה השמש והירח ואחד עשר כוכבים משתחווים לי. החלום של יוסף אומר בעל כורחו כנראה גלות. יעקב וביחד איתו כל האחים רואים מלחמה אידיאולוגית ביוסף, וזאת המלחמה. לך ואשלחך עליהם אל האחים איפה בשכם. הם לא לחינם הולכים בשכם. זאת שכם שהם כבשו מידי האמורי. זאת שכם שכשהם כבשו אותה, יעקב כעס על שמעון ולוי. כעס רב. אבל זה המקום שבו הוא עשה את הקניין הראשון בארץ. והם מחברון הולכים עד שכם כדי למצוא שטח מרעה וכדי לבטא את זה שהם שולטים פה. יוסף מבטא שעדיין יש גלות. אם יש גלות, עדיין צריך את יוסף. נכון, ליהודה יש תפקיד בעולם, הוא ממלא אותו וכל האחים שומעים את יהודה. סופה של הדרך היא שזה יהודה שגם יוביל את העולם לדוד המלך ולמשיח בן דוד בן בנו של יהודה, אבל הדרך עוברת דרך יוסף. קטונת הפסים של יוסף היא לא רק קטונת פסים טכנית, היא ביטוי אדיר. יוסף לבוש אחרת, נראה אחרת, יוסף מרמז דברים ברורים על גלות. יעקב ביקש לישב בשלווה, ורוגזו של יוסף הרס לו את השלווה, ואמר לו, אבא, משיח, שאתה חושב שכבר בא כאן עכשיו, עוד צריך לעבור את הדרך של הגלות. יעקב רוצה לעצור את זה, והוא מבין שכדי שהשלווה תתרחש, יוסף חייב ללכת אל האחים. חייבת להיוותר אחווה, חייבת להיות הסכמה. הוא מגיע לשכם, יהודה שמנהל את הכל, אומר לאחים את הדבר הבא, נחזור למילים שלו, עכשיו הן ברור. מה בצע כי נהרוג את אחינו וכיסינו את דמו? אז נהרוג את יוסף. אם קבע הקדוש ברוך הוא שהחלומות שלו יתגשמו, הנותן חלומות לא יגיש פתרונם. הוא כבר ימצא את הדרך. מלהרוג את יוסף אתה לא הורג את החלום. אז החלום יתגלגל לא דרך יוסף. אלא מה, אנחנו מפחדים מאוד מהחלום של יוסף. לא רוצים גלות. הוא טוען שכן גלות. בואו נעשה דבר פשוט. לכו ונמכרנו לאיש מעילים. נראה שם מה היו חלומותיו. הוא רוצה שם, שיהיה שם. שם שיחלום. האחים חוזרים הביתה. יוסף מגיע למצרים, ולאט לאט בחזית בארץ כנען מסתבר שהשלווה לא הגיעה. וירא יעקב כי יש שבר במצרים, יש רעב נורא בארץ כנען. במקור 18 פונה יעקב אל האחים, אחרי שהוא לא מתנחם, טרוף טורף. וירא יעקב כי יש שבר במצרים, אגב פסוק קשה, וירא יעקב, וישמע יעקב. גם זה בעיניים כמו על איחר בעיניכם. יעקב תופס פה משהו. ויאמר יעקב לבניו, למה תתראו? וזאת ההקדמה. תרדו למצרים, שברו לנו מעט אוכל. מה הוא אומר להם? אי בני ישמעאל ובני עשיו, כאילו אתם שבעים. זה לא עבד. הרעיון שלכם שאתם תמשיכו להוכיח במקום אחר. הרי החלומות האלה לא עזבו את הבית, כי יוסף ורוחו לא עזבה את הבית, כי אבא מעולם לא התנחם, כי בניו ובנותיו מנסים לנחמו, וזה כל הזמן בבית. והאחים ממשיכים בדרך שבה הלך יעקב בהתחלה, ועכשיו הוא מבין שהיא לא הלכה. הזכרנו הרבה פעמים את אותו מדרש מופלא, בגלל העגלות הזכרנו אותו, אותו מדרש מכתב יד תימני שבו כתוב, וירא יוסף את העגלות, וירא יעקב את העגלות אשר שלח יוסף לשאת אותו בהן. ותחי רוח יעקב אביהם ודנים מהן העגלות האלה. אז רש"י מביא את העגלה הערופה שבה דנו כשהיינו בהתחלה, צריך להבין את זה. ובאותו מדרש מופיע, וירא יעקב את העגלות, אמר לו, אבא, כשפירשתי ממך היינו עסוקים בביאת משיח. ובאותו מדרש פלאי, הדא הוא דאמרינן, בעגלה ובזמן קריב. מדרש מוזר, צריך עיון גדול למדרש. אבל בלי להיכנס אליו, יוסף חוזר ואומר לו, אבא, כשפירשתי ממך אתה יודע למה שלחת אותי לשכם. אל תייסר את עצמך. שלחת אותי כי היית משוכנע שאנחנו עסוקים בביאת משיח. היית משוכנע שאני הולך אל האחים והכל מסתדר. חשבת שזה יהיה בעגלה במהירות. מסתבר שזה בעגלות. הרבה יותר איטי, יותר מסובב, לאט, אין דבר. אבל הנה אנחנו נפגשים שוב. הוויכוח בין יהודה ליוסף מסתיים בעל כורחו, לכאורה בניצחון של יוסף. מה פירוש לכאורה? ודאי בניצחון של יוסף. יעקב מבין את הכל, הוא ראה כבר את העגלות. מה הוא עושה עכשיו? זה פלאי פלאות. יורדים למצרים. את יהודה שלח לפניו אל יוסף להראות לפניו גושנה. התפקיד שלך יהודה לא נגמר. את התפקיד הלאומי, הפנימי, הרוחני, הדתי, של השטייטל, של העיר, של הבית היהודי שרצינו לפתוח ולפתח פה בארץ כנען ועדיין הוא מתעכב, את התפקיד הזה אתה חייב למלא בארץ גושן. לך אל יוסף ותאמר לו, לא לאלכסנדריה אנחנו באים, אלא לגושן. לשם אתה ביקשת שנבוא. ושם אתה תתקין בית תלמוד. ושם אתה תלמד את השבטים. יוסף ניצח. אבל גם אתה ניצחת. ארי ושור מתנגחים זה עם זה. ועושה שלום במרומיו משלים ביניהם. יורדים למצרים. יוסף ישית ידו על עינינו. אבל הפן הלאומי, הפן הערכי, חייב להיות שם. מה יקרה כשיוצאים ממצרים? הגענו למצרים בגלל יהודה. את יהודה שלח למצרים אל יוסף. וכשנצא ממצרים, מה יקרה? בצאת ישראל ממצרים, בית יעקב מעם לועז, הייתה יהודה לקודשו. מה שהצליח לשמר במצרים את קודשו, בסופה של הדרך, זה החיבור הזה שיהודה מנהל את בית התלמוד בגושן. אתה תלך ללמד את השבטים. יש שני תפקידים, נראים סותרים אחד את השני. התפקיד הבינלאומי שאותו ממלא יוסף, מסתבר עכשיו שהוא נצרח. לא הייתה ברירה. חייבים אותו. המפגש הזה עם העמים, המפגש הזה עם מצרים, המפגש הזה עם יהודי שהוא משנה למלך, המפגש הזה עם יהודי שצריך בעל כורחו לנהל את מעצמת העל העולמית כלכלית. המפגש הזה גם הוא כנראה חלק מהדרך לקראת אותה גאולה של ביתי בית תפילה יקרא לכל העמים. חשבנו שקיימנו כבר את כל המפגש הזה ב-20 שנותינו בבית לבן. מסתבר שלא. אגב, זה גם פילי פלאות. למה בעצם לא? כי היה אחד חסר בבית לבן. בנימין. הוא לא נולד שם. הוא לא עבר גלות. הוויכוח בין יוסף ליהודה יהיה מי אחראי על בנימין. יוסף או יהודה? יוסף מבקש את בנימין אצלו, יהודה דורש אותו אצלו, וכשברור לשניהם שבנימין יהיה אצל שניהם, לא יכול יוסף להתאפק. ומכאן ואילך הם יהיו יחד כל הזמן. יוסף עם בנימין, וגם יוסף עם יהודה, גם בחלקת המקדש שתהיה בחלקו של בנימין, ביחד עם יהודה. את יהודה שלח לפניו, להורות לפניו גושנה, מסכת השליחויות לא הסתיימה. נראה כאילו יש מקום רק לצד אחד. ואתם טועים כל הזמן, כל הזמן אתם צריכים את שני הצדדים. זה המסר של יעקב. למה יוסף לא שלח כתב אחד לאביו? מסיבה פשוטה. כי יוסף תופס את מילת הקוד של כל הספר הזה. שליחות. הוא בעצם יכול לשלוח לאבא תשובה, לא תשובה, מכתב, אבא אני חי. אבל מה פירושה של התשובה הזאת? אתה הרי שלחת אותי לבצע שליחות. מה הייתה השליחות? שמתחבר. את החי אנוכי מבקש. שיוסף ייגש אל יהודה. אם אני שולח לך הודעה שאני חי, אני גם אוטומטית שולח לך הודעה שהשליחות לא התבטאה. אני צריך להחליט מה אני שולח. הודעה מרגיעה שאומרת אני קיים, אבל ממוטטת עליך את עולמך. או להתעזר בסבלנות, ולהודיע לך כשהשליחות תסתיים. אני מעדיף לחכות. בטח צודק העקידה, הנותן חלומות יגיש פתרונה. אבל לא לזה מתכוון הרמב"ן לפי עניות דעתי. יוסף לא רק חולם חלום, הוא לא מתנבא נבואה, הוא מבצע שליחות. הוא השבט היחיד, הבן היחיד שאומר הנני. והוא אומר הנני על מה שהוא יודע מה הוא צריך לעשות. הזכרנו את זה לאחרונה, הוא אומר הנני על את אחי אנוכי מבקש. והוא יודיע לאבא על דבר קיומו כשהשליח יסיים לעשות שליחותו. לתיקון איש דרתיך ולא לעיוותי. אם אני יודע שאני קיים זה יהיה מאוד נחמד. אבל לא רק שמוסרית פסיכולוגית אני מרחם על האחים איך הם יסתדרו איתך. אלא מהותית כל האחווה שביקשת, הוויגש יוסף אל יהודה שתכננת, לא הלך. אני אקרא לך שהוויגש הזה יתקיים. אלה שתי התפיסות. זאת של יוסף וזאת של יהודה והאחים. פסקה מופלאה שנכתבה לפני 100 שנה, כ-100 שנה. כותב הרב קוק באורות התחייה, דברים שכוחם יפה כנראה היה אז, ויפה שבעתיים היום. ובלי להזכיר את יוסף ויהודה, אלה שתי הדמויות. שלושה כוחות מתאבקים כעת במחנה. אני מדבר על תחילתה של העשייה בארץ, ישיבת ציון המתחדשת. המלחמה ביניהם ניכרת היא ביותר בארץ ישראל, אבל פעולתם היא פעולה נמשכת מחיי האומה בכלל. הוא עוד לא אמר מה הם שלושת הכוחות, הוא מיד יגיד. ושורשיהם קבועים הם בתוך ההכרה החודרת במרחבי רוח האדם. אנחנו בדרך כלל לא יכולים לאחד את הכוחות. ומללים נהיה אם את שלושת הכוחות הללו נניח בפיזורם, במרידתם זה על זה, ובהיחלקם כל אחד למחנה מיוחד, העומדת כצר למחנה השנייה. מה הם שלושת הכוחות? הקודש, האומה, האנושיות. בעברית שלנו, הצורך הבינלאומי, האוניברסלי, הלאומי והרוחני, הדתי. אלה הם שלושת התביעות העיקריות שהחיים כולם שלנו ושל כל אדם באיזו צורה שהיא מורכבים מהם. בית אנחנו רוצים להקים. עם, ממלכה של כהנים. אבל ממלכת כהנים שהיא גם אור לגויים. ההתמזגות הדרושה של שלושת התביעות הגדולות הללו מוכרחת היא לבוא בכל קבוצה שיש לה תקווה של חיים עתידיים. וכשאנו סוקרים בחיינו ורואים אנו שהכוחות הללו, למרות תעודת התמזגותם, למרות שבאופן מיועד הם צריכים להתמזג, הולכים הם ונפרדים, אנו הננו קרואים לבוא להצלה. יסודו של הפירוד הוא בצדדים השליליים שכל כוח רואה בחברו. הצד האוניברסלי מפחיד מאוד, הוא מתנתק לגמרי. והצד הלאומי מפחיד מאוד את אנשי האוניברסום. זה לא אנושי. אבל הצדדים השליליים מצד עצמם באמת אינם ראויים לשמם זה. הם לא שליליים באמת. כי בכל כוח בודד בייחוד נפשי מוכרחים להיות צדדים שליליים. כשזה הולך בנפרד, ודאי שזה שלילי. כשלא מצליחים לאחד את הכוחות האלה, ודאי שכל כוח הופך להיות לאט לאט שלילי יותר. כי כל כוח לוקח את כל אדם אליו. בפרט בהתפשטותו היתירה על חשבונם של כוחות אחרים. כך לאיבר מסוים את כל כוחות הדם מאיברים אחרים, הוא יהרוס את הכל. צריך להיות איזה מלך שעושה מינון נכון בין הכוחות האלה. והמלך הזה הוא יעקב. את יוסף שלח, את יהודה שלח, ארי ושור מתנגשים ועושה שלום במרומה. שתי התפיסות האלו, אם הן לא תיפגשנה, הן לא תגענה לשום מקום. כשיוסף ייפרד מיהודה, הוא יוביל עם העגלים של ירובעם בן נבט מאפרים לאן שהוא יוביל בממלכת אפרים את ישראל. אבל גם כשיהודה לא יכיר את יוסף, התופעה הזאת תקרה שוב. שתופסים שהתפקיד של כולנו הוא תפקיד של שליחים, הרי שכל אחד מכיר גם את כוחו של חברו. נתתי הבוקר דעתי, וזה אעמוד. אנחנו אומרים בקדושה, בקדושת העמידה, שאנחנו מבקשים לקדש את השם בעולם, כאן בארץ, כשם שמקדשים אותו בשמי מרום. יש בזה נוסחאות, אבל כולם אומרים את אותו דבר. נקדישך ונעריצך, כנועם שיח סוד שרפי קודש. ואיך באמת מקדשים בקדושה? קדוש, 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 השם צבאות, זוהי קדושת המלאכים בספר ישעיהו בפרק ו'. ואחר כך ברוך כבוד השם ממקומו, זוהי קדושת המלאכים בפרק ג' ביחזקאל. דבר מוזר. תמיד אומרים שתורה היא לא של מלאכים, היא רק שלנו. אבל בלקדש את שם השם אנחנו רוצים כן ללמוד מהמלאכים. מה רוצים ללמוד מהמלאכים? אז בעריכות אנחנו אומרים את זה בברכה של קדושת יוצר בברכת קריאת שמה הראשונה בשחרית. הם מקדשים קדוש קדוש, אבל איך? באהבה. נותנים רשות זה לזה. כולם כאחד עונים ואומרים ביראה. כל מה שאנחנו מבקשים הוא שכשאנחנו נקדש אותך, נעשה את זה כשם שהם מקדשים אותך בשמי מרום. כל עוד לא ניתן רשות זה לזה, לא יכול להיות שאתה תתקדש. למה? למה המלאכים יכולים לתת רשות זה לזה? מלאך בעברית פירושו שליח. אני ולא מלאך, אני ולא שליח. אני שליח לקטע הזה. ואני זקוק כמוך גם לשליחות שלך. נועדתי לשליחות שלי, איך אומר המלאך ליעקב, שלחייני כי עלה השחר. הגיע הרגע שלי לפרק השירה שלי. כשכל אחד תופס שהוא שליח, אז יש מקום לחברו. ואז נותנים רשות זה לזה, כולם כאחד. עונים באימה, אומרים ביראה, קדוש, קדוש, קדוש. כל עוד אני אבקש לקדש את שמך לבד, הוא לא יתקדש. הקדושה שאנחנו מבקשים כאן, היא כשם שמקדישים אותו בשמי מרום. תן לנו כאשר אנחנו באים לעסוק בקדושתך, להבין שבעצם אנחנו מלאכים המבצעים שליחויות. לא תמיד אנחנו נותנים על זה דעתנו. לפעמים נדמה לנו שאנחנו מנהלים ביזנס של מקח וממכר. לפעמים צריכים לעבור 22 שנה כדי להבין שאנחנו שליחים, לפעמים 2000. תן לנו לתפוס את היותנו שליחים כדי להצליח לתת רשות זה לזה, לקדש את שמך קדושת עולם. ערב טוב.